Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 165, 9 ביולי 2015. גלי פרק, פרק מיוחד לקראת השקת Curious Minds. שלום, השבוע נכנסתי לאייקאסט, פורטל הפודקאסטים הישראלי, לעמוד של עושים היסטוריה, וגללתי את הדף כל הדרך עד למטה אל הפרק הראשון של עושים היסטוריה. פרק הפיילוט על ג'יימס וואט, ממציא מנוע הקיטור. למה עשיתי את זה? מכיוון שהשבוע עושים היסטוריה נכנסה לשלב חדש בחייה, אפשר לומר, נקודת ציון שלדעתי היא לא פחות חשובה מנקודת הציון של רגע ההקמה הרשמי של התוכנית. קיוויתי שהתזמון שבין שתי הנקודות האלה יהיה בדיוק 8 שנים, מספר עגול, אבל מסתבר שפספסתי בכמה שבועות בודדים. נו, טוב, אי אפשר ליהנות מכל העולמות. אז מהי אותה נקודת ציון חדשה? ובכן, אני שמח ואפילו קצת נרגש לספר לכם שהשבוע היה השבוע האחרון שלי בעבודה הקבועה שלי. מיום ראשון הקרוב אני אשדר פודקאסטים במשרה מלאה. חשבתי על זה שב-20 השנים האחרונות, כשמישהו שאל אותי מה אני עושה בחיים, תמיד ישבתי, אני מהנדס ויש לי גם תוכנית רדיו באינטרנט. אף פעם לא האמנתי ברצינות שיבוא היום שאני אוכל לומר שהמקצוע שלי הוא שדר פודקאסטים. אני חושב שרק אני ויובל מלכי, מגיש הפודקאסט קטעים בהיסטוריה, הם שני האנשים היחידים בישראל שיכולים להגדיר את המקצוע שלהם כפודקאסטרים. אבל אני מקווה שעוד רבים יבואו בעקבותינו. אז מה זה אומר שעכשיו אני אך ורק עושה פודקאסטים? מבחינת עושים היסטוריה, זה ודאי יאפשר לי להקדיש יותר זמן לאלמנטים שתמיד רציתי להכניס לתוכנית, אבל לא היה לי פנאי לשם כך, למשל יותר רעיונות ויותר הקלטות בשטח. אבל השינוי המהותי ביותר הוא כנראה ההשקה המתוכננת של Curious Minds, הגרסה האמריקנית של עושים היסטוריה, שעליה סיפרתי בפרקים הקודמים. ההתרחבות לשוק האמריקני ולשוק הגלובלי בכלל, אם היא תהיה מוצלחת, היא מהלך שיכול לשנות את חיי ברמה האישית, אבל גם לסמן נקודת מפנה ביחס של עולם המדיה בישראל לפודקאסטים בכלל, באותו אופן שבו ההצלחה של Waze, למשל בארצות הברית ובאירופה, הפכה אותה לאחת החברות המדוברות והמוכרות ביותר, גם בישראל. כאן נכנס לעניין הפרק הנוכחי. הפרק לא אתם עומדים להאזין הוא הפרק הראשון של Curious Minds, פרק הפיילוט של התוכנית החדשה, והוא באנגלית כמובן. השקעתי המון אנרגיה ומחשבה בפיילוט, איך יראה הפורמט, מהי הדרך הנכונה לשלב את הקריינות שלי ושל קלי, המגישה השנייה, ועוד המון שיקולים ודילמות קטנות. אבל פיילוט הוא פיילוט. הפרק הראשון של עושים היסטוריה היה היום ונורא, אם להיות כן, ולמרות שלמדתי המון מאז, גם הפרק הראשון של Curious Minds ודאי לא יהיה מושלם. זו הסיבה שבחרתי לתת לכם, המאזינים הוותיקים של עושים היסטוריה, להאזין לו ראשונים, לפני שאני חושף את הפרק בפני העולם דובר האנגלית. אני אשמח מאוד לשמוע מכם פידבק וביקורת בונה על הפיילוט שתשמעו. כל הערה וכל הצעה מתקבלים בברכה. אתם מוזמנים לכתוב לי באתר הבית של עושים היסטוריה, או דרך תופס צור קשר, או בפייסבוק, טוויטר, גוגל פלאס, אפילו במייל, run@ranlevi.com. אם אתם מעוניינים להעביר את הפרק לחברים אמריקנים, כדי שיתנו גם הם פידבק, מעולה, אבל קחו בחשבון שבינתיים אנחנו רק בשלבי הטרום השקה. עדיין אין אתר בית ל-Curious Minds, אין ערוץ באייטיונס וכדומה, כך שעדיין לא כדאי לספר לכל העולם על התוכנית. תשמרו את זה לעוד שבוע, שבועיים, שלושה, כשהתשתית תהיה מוכנה באופן רשמי. אגב, פרק הפיילוט שתשמעו הוא תרגום לאנגלית של פרק ישן יחסית של עושים היסטוריה, הפרק על גלי פרא. רוב המאזינים, אני חושב, לא זכו להאזין לפרק בעברית, אבל אם התוכן נשמע לכם מוכר, זו כנראה הסיבה. הוא גם פרק קצר יחסית, שוב מכיוון שמדובר בפיילוט. אז עכשיו חסות אחת קצרה ונמשיך אל הפרק. הפרק בחסות מטיפיק, סטארט-אפ חדשני בתחום החינוך, המגייסת מפתחים במגוון תחומי. שאלתם את עצמכם פעם מדוע מתמטיקה נחשבת למקצוע כל כך קשה? יש לי בת שעולה לכיתה ד' ויוצא לי לסייע לה בשיעורי הבית בחשבון לא מעט. רוב הזמן שלי איתה מושקע בניסיון להקנות לה אינטואיציה לגבי הרעיונות והעקרונות המתמטיים, וזה לא קל. מכל המקצועות, חשבון הוא המקצוע שדורש הכי הרבה אינטואיציה והפנמה אמיתית של החומר הנלמד כדי להצטיין בו. אם אין לך אינטואיציה, גם שאלות פשוטות נראות מורכבות מאוד. מטיפיק מפתחת חוויה חדשה וייחודית של לימוד חשבון עבור גילי הגן עד כיתה ו'. פעילויות אינטראקטיביות ויישומים שמנצלים את העוצמה של משחקיות והנאה כדי לסייע לילדים לרכוש אינטואיציה מתמטית. מערכת הלימוד של מטיפיק עוזרת כבר היום ליותר מ-15,000 מורים בארצות הברית ובעולם הרחב להפוך את שיעורי החשבון למענים ואפקטיביים יותר. חפשו בגוגל את המילים 10 אצבעות, האתר בעברית של מטיפיק, ותיווכחו בעצמכם איך אפשר להפוך לימוד חשבון לחוויה כיפית. מטיפיק נמצאת כיום בתנופת צמיחה ומגייסת מפתחים מכל התחומים וכל הדיסציפלינות. אם חינוך, בפרט חינוך מדעי ומתמטי, הוא נושא קרוב ללבכם, ואתם רוצים להיות חלק מהמהפכה שמתחוללת כיום בעולם החינוך בזכות האינטרנט, הטאבלטים והאפליקציות, מטיפיק היא החברה בשבילכם. לחצו על הבאנר של מטיפיק באתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevi.co.il, והגישו את קורות החיים שלכם עוד היום. Hi and welcome to Curious Minds. I'm Ran Levy.
And I'm Kelly O'Loughlin.
This week's episode, Rogue Waves. Welcome to the very first episode of our brand new podcast. What is this podcast about? Well, the short answer is technology, science, and culture. The long answer is actually even shorter. We will be talking about everything that is interesting.
Every 2 weeks, we'll bring you fascinating stories about a variety of subjects, from economics to arts, and from physics to cloud computing, and everything in between. If you've got a curious mind, you're one of us.
Now, Curious Mind is actually an offshoot of a very successful podcast, one which, unfortunately, you probably never heard about. Its name is Making History, and it's in Hebrew. Making History is Israel's most successful podcast, with roughly 40,000 listeners per episode and a total of almost 3 million downloads since it first went on the air at 2007. We are very excited to have the opportunity to bring the great content and production values of our Hebrew podcast to the ears of English-speaking audience all over the world. More about the show, its website, and team later. Right now, let's talk about waves.
Over the centuries, many sailors described seeing huge ocean waves, monsters of the seas that towered to heights of 30 meters and more. These rogue waves, as they were called, appeared suddenly and rammed into these unfortunate vessels. Scientists tended to ignore these stories. They thought they were just legends and fairy tales that sailors would tell each other to pass the time on their long journeys. And the scientists had good reason to doubt these stories, because contemporary mathematical models predicted that the biggest possible ocean storm wave could be 12 to 15 meters high. But those stories, passed on from one sailor to another in pubs and bars or late at night on the ship's bridge, also told of a massive hole in the water, tens of meters deep. This hole was followed by a nearly vertical wall of water, a wave so steep that no ship could possibly climb it. According to the stories, when a ship was hit by one of these waves, it usually sunk within seconds.
For a long time, scientists thought their understanding of ocean waves was reasonably good. The way they saw it, the mathematical models that were developed for other kinds of waves, like sound waves and electromagnetic waves, could be applied to waves in the ocean. And why should these models not be appropriate? After all, a wave is just a wave, an interference making its way from point A to point B, or energy being transported from one place to another. Based on these mathematical models, scientists believed a 30-meter ocean wave may exist, but is likely to occur only once every 30,000 years. Thus, Rogue Wave reports were placed in the same category as Sea Dragon Stories, Bermuda Triangle Oddities, and Mermaid Tales.
So in 1978, the merchant ship Munich set sail on a regular voyage across the Atlantic Ocean, transporting goods from Germany to the United States. The Munich was the jewel in the German merchant fleet's crown. It was more than 200 meters long and equipped with the best technology money could buy at the time. No storm or hurricane could possibly bring down the Munich. But at 3 a.m. on December 12, 1978, a Greek ship received an SOS message from the Munich. An emergency task force of almost 100 ships and planes combed the Atlantic, but no trace of the Munich was ever found. The Munich's disappearance was a big mystery. The weather had been rough, but it shouldn't have posed any serious danger to the huge vessel. The matter became even more mysterious when the search party located an empty lifeboat floating in the water that had belonged to the Munich. Bent and broken pins on the lifeboat's side indicated that the boat was not purposefully lowered from the ship by the crew of the Munich, but rather it was thrown overboard as the result of a massive impact. What made this even more strange was that the Munich's lifeboats usually hung 20 meters above the water's surface. So what tremendous force could have reached that height, knocking the raft out of place and possibly sinking that entire ship? The formal investigation team finally concluded that the Munich sunk as a result of an unknown weather-related event, but many suspected that it was a rogue wave that was the real culprit. Since no actual proof was available, this explanation was never adopted by the authorities.
This all changed on New Year's Eve, 1995. The North Sea, off the coast of Norway, was angry that day. Hurricane-strong winds were blowing, and 12-meter waves crashed on the Draupner oil rig. The rig's workers were not worried because the rig was designed to withstand hurricanes. At roughly 3 p.m. that afternoon, the order was given that all personnel must enter the oil rig's structure. No one volunteered to stay outside and watch the ocean. For this reason, no one saw the monstrous wave that hit the Draupner oil rig at 3:20 p.m. The wave did not harm the oil rig itself, platforms high above the water, but was recorded by a special laser-based wave height detector. The oil rig's engineers were shocked when they went over the detector's log. The wave was almost 20 meters high. It was practically impossible. This kind of wave should only occur once every 10,000 years. Yet the laser detector was accurate to within an inch and worked flawlessly. The wave's existence was undeniable. Where then did the Draupner wave, as it came to be known, come from?
Well, it couldn't have been a tsunami wave, since tsunami waves only get big when they're approaching land. And it couldn't have been a tidal bore, a wave caused by tidal forces, since those only occur near the shore and are much more localized phenomena. It became clear that a new theory needed to be developed to explain these rogue waves. And the first stage of every theory's development is searching for facts. When the researchers looked back at all the data collected from sea buoys and ocean wave radar, they were amazed at what they found. Instead of a single report of a giant wave every 30,000 years, rogue waves seemed to occur very often.
Why then did ships encounter them only rarely? The answer was obvious. Rogue waves exist for several minutes only and disappear almost as soon as they are formed. It was now possible to open the history books and re-examine past mysteries in the light of the new knowledge. One such historical enigma is the Flannan Island mystery.
In 1899, a new lighthouse was built on a remote group of islands off the coast of Scotland, some 20 miles from the mainland. Three lighthouse keepers were stationed at the lighthouse and cared for the structure. A year after the lighthouse was built, a supply ship came to the islands, as it did every week, to replenish the food supply. But the ship's crew found the lighthouse was empty. Its three keepers had vanished almost without a trace. Upon examining the scene, the ship's crew found that coats had been left behind and that a chair was tipped over in the kitchen. These were considered clues hinting at a sudden catastrophe. An examination of the lighthouse itself revealed even more clues. There was damage to a metal box some 100 feet above the water's surface, a railing was bent beyond repair, and a huge rock was somehow moved from its original place. The official examiner speculated that a giant wave had hit the lighthouse, but since it was considered impossible that a wave that massive might exist, some creative alternative theories were invented to explain the disappearance of the men. Some said that a fight broke out between the keepers, others suggested murder, suicide, kidnapping, even abduction by aliens. It seemed anything could be possible. It is now believed that two of the keepers were working near the water when the third, inside the lighthouse, spotted a rogue wave approaching the island. He ran outside to frantically warn the others, knocking over a chair and leaving behind his coat. And then the monstrous wave washed over all three men.
An even more famous case involved the Queen Mary, a giant passenger ship. During World War II, the Queen Mary was used to transport troops from the U.S. to Europe. In December 1942, with 16,000 men on board, it was hit by a huge wave. This monster wave, almost 100 feet high, crashed into the ship's side and caused it to tilt 52 degrees to the side. The ship slowly straightened and barely managed to sail back to harbor. The engineers that examined the damage remarked that had the ship tilted by just 3 more degrees, it would have capsized, killing everyone on board, 16,000 people. This incident would have been such a massive and tragic loss that the Titanic disaster would have seemed minor by comparison. Using satellite imagery, it is now clear that there are certain areas around the globe that are more prone to rogue wave activity. Places where ocean currents meet waves that travel at opposite directions are especially dangerous. Those areas have been removed from global shipping lanes.
But true to their name, rogue waves occur in other places as well, places that don't have strong currents or high waves. Today, scientists' opinions remain divided as to the source of these waves. Generally speaking, there are two kinds of theories vying for supremacy: linear theories versus nonlinear theories.
Linear theories explain rogue waves as an additive sum of two smaller waves. That is, when a 10 meters high wave climbs, so to speak, upon another 10 meters high wave, we get a single monster wave that reaches a height of 20 meters. For example, it is well known that high-frequency waves travel slower over the ocean than low-frequency waves. It is possible for a slow-frequency series of waves to chase and overtake a higher-frequency group of waves and climb over them. Critics say that the linear theory only explains how, under a very specific set of circumstances, a rogue wave is produced. These circumstances are so rare that they can't really account for the high number of rogue waves that have been reported over the years.
Nonlinear theories take a very different approach. They explain rogue waves using equations and ideas taken from quantum mechanics. Schrödinger's equation, for example, is a famous equation used to explain and predict the behavior of electrons in orbit around an atom's nucleus. It does so by treating the electrons as waves traveling around the atom. A version of this equation, known as the nonlinear Schrödinger equation, is highly effective when used in optics, and, as it turns out, in explaining rogue waves. According to the equation, an ocean wave might start to suck energy from nearby waves, gaining height at the expense of the surrounding waves. This could account for the hole-in-the-water phenomenon reported by sailors who survived encounters with rogue waves.
So, rogue wave theories are still very much a work in progress. Technological advances may give us the impression that we have managed to tame the sea, that our huge ships and sophisticated radar have made ocean voyages safe, almost boring.
However, nature proves time and time again that humans are neither as smart or strong as we'd like to think we are. Sailors should always keep their binoculars close at hand and scan the horizon for rogue waves.
And you know what, Kelly? Even maybe for sea monsters. כאן לפרק הראשון של Curious Minds. תודה לניר סייג על העריכה ובסקול של הפרק. ועכשיו, תורכם. ספרו לי מה דעתכם על הפיילוט ששמעתם זה עתה, אם אהבתם אותו או לא וכיצד נוכל לשפר אותו. תוכלו לכתוב בתגובות שבאתר, בפייסבוק, בטוויטר, במייל, כל הדרכים ליצירת קשר עימי מופיעות באתר הבית של עושים היסטוריה. מיד נמשיך לתקון לגבי סקר המאזינים, טיפ מועיל בעניין חיפוש עבודה ועוד, אבל ראשית חסות אחת קצרה. הפרק בחסות לינובייט המובילה בפיתוח ותחזוקה של מערכות ואפליקציות ווב, והחברה שמפתחת ומתחזקת את MinIO, אחד מפרויקטי האופן סורס הפופולריים ביותר בעולם. מי שעוקב אחרי בפייסבוק אולי הבחין שלפני מספר שבועות העליתי לרשת תוכנה קטנה שכתבתי כפרויקט אופן סורס. כל מתכנת רוצה שישימו לב ליצירה שלו, אבל אתם יודעים מה באמת נחשבת הצלחה? להצליח כמו MinIO, פרויקט אופן סורס שיש לו מיליוני הורדות ונזהרות פה חברות מובילות בכל רחבי העולם. למי שלא מכיר, MinIO הוא שילוב של ארבע טכנולוגיות מודרניות שיחד יוצרות מסגרת פנטסטית ליישומי ווב, דאטאבייס, בקאנד ופרונטאנד. פתרון מלא ומושלם לכל מה שהחברה שלך צריכה כדי להיות חלק מהאינטרנט המודרני, גם היום וגם בעתיד. לינובייט, שהיא כאמור מפתחת של MinIO, מבינה יותר מכל אחד אחר איך לבנות את הפתרון המושלם הזה ואיך לשלב אותו במגוון אדיר של טכנולוגיות וצרכים. Elastic Search, Security, QA, Big Data, וירטואליזציה, דוקרים ועוד. אם אתם סטארט-אפ שזקוק למערכת ווב איכותית, אתם לא צריכים לוותר על ה-core business שלכם כדי שזה יקרה. אתם תתרכזו בלעשות את מה שהסטארט-אפ שלכם נועד לעשות, ולינובייט תעשה את כל השאר. אז אם אתם סטארט-אפ שזקוק לפיתוח פרונט-אנד או פול סטאק, ואם אתם מחפשים מישהו שיקח אחריות על מערכות הווב והדרופל שלכם, צרו קשר עם לינובייט כבר היום. הקליקו על הבאנר של לינובייט באתר הבית של עושים היסטוריה, מלאו את פרטי הקשר שלכם, ונציג של לינובייט יחזור אליכם בהקדם. לפני כשבועיים השקנו את סקר המאזינים לשנת 2015. בסקר ביקשתי מכם להשיב על שאלות במגוון תחומים, מהרגלי ההזנה שלכם דרך נתונים דמוגרפיים כמו גיל ומקצוע, ועד הנושאים המועדפים אליכם לפרקים. אני שמח לספר שנכון לרגע זה השיבו על הסקר כ-500 מאזינים, שזה מספר פנטסטי. המידע שאתם מספקים לנו הוא יקר ערך ואני לומד ממנו המון. למשל, מהתשובות שלכם אני מגלה שאתם מעוניינים מאוד בעוד מפגשי מאזינים, אפילו 2 או 3 מפגשים בכל שנה. אני תמיד חשבתי שמפגש אחד בשנה או אפילו בשנתיים הוא מספיק, אבל עכשיו ברור לי שאני חייב לשים יותר דגש על הנושא הזה. באחד הפרקים הבאים אני אשתף אתכם בפרטים רבים יותר לגבי תוצאות הסקר, אבל בינתיים אני רוצה לתת הזדמנות למי שעדיין מעוניין להשתתף בסקר ולא הספיק עד עכשיו לענות על השאלות. אני מזכיר לכם שכל מי שמשתתף בסקר יזכה לקבל פרק בונוס מיוחד, 7 השנים האבודות של ויליאם שייקספיר, פרק שעוסק באחת החידות הגדולות בהיסטוריה של התיאטרון ואולי התרבות בכלל. את הקישור לסקר תמצאו בעמודה הצידית, בעמוד הראשי של עושים היסטוריה, www.ranlevi.com. בפרק שעבר השמעתי לכם את חידתו של ניר דהן, אבל פישלתי קצת. לא העליתי את הטקסט המלא של החידה לפורום שלנו באתר הבית. רביב וובר לקח יוזמה ורשם תשובה בפורום בכל זאת, אבל אני חושב שבגלל הטעות שלי, מבקרים רבים בפורום לא היו מודעים לכך שיש בכלל חידה פעילה. לכן אני אתן לכם 2 נוספים לענות על החידה, ובסוף הפרק תשמעו אותה שוב. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, אתם מוזמנים לתמוך בתוכנית, והדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא לסייע לנו למצוא נותני חסות לפרקים. פרסום בפודקאסטים הוא תחום חדש, ואני מניח שרוב מנהלי השיווק והגיוס בארץ לא שמעו עליו או שהם לא יודעים להעריך את מידת האפקטיביות שלו. כדי לשמוע על האפקטיביות של פרסום בתוכנית, שוחחתי עם סיגל שהיא מנהלת הגיוס של חברת F5 שלקחה חסות על אחד הפרקים, ואותה הזדמנות ביקשתי לקבל ממנה גם טיפים עבור מי שמחפשים עבודה בעולם ההייטק.
קוראים לי סיגל אמנו, אני המנהלת גיוסים של חברת F5 בישראל. F5 היא חברת הייטק אמריקאית שמובילה בתחום הסקיוריטי ובתחום הלוד בלנסינג. יש לה היום סניפים בכל העולם, כשיש 4,000 עובדים בעולם, שמתוכם 250 יושבים בישראל. ואחד מהדרכים שחשבנו עליהם היה לפנות לעושים היסטוריה. מהסיבה שקהל המאזינים של עושים היסטוריה הוא סוג האנשים ש-F5 מחפשת, למשל אנשי הייטק, אקדמיה, מחקר. לאחר הפרסום ומתן חסות של הפרק, קיבלנו עשרות רבות של פניות ממועמדים, ונוכחתי לאורך הזמן לגלות שהאפקטיביות של מתן החסות לאור פרסום המשרות הפתוחות בעמוד הראשי של הפודקאסט הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה, ואנשים מגוון וחתך רחב של מהאוכלוסייה בעצם פנו אלינו והגיעו אלינו. חלקם לא הכירו את F5 לפני כן, וזה עשה גם ברנדינג מאוד טוב לחברה. ההצלחה הייתה גדולה מאוד.
אז אולי ככה אני אנצל את ההזדמנות וננסה להרוויח של המאזינים שלנו קצת טיפים. אז כשאני בא לחפש עבודה, לא יודע אם ספציפית ב-F5 או בכל חברה אחרת, ואני בא להגיש את קורות החיים שלי, ואת, אני חושב, בעצם מהראשונות שמקבלות את קורות החיים, אני מצודק.
נכון.
אז איך כדאי לעשות להם? מה כדאי לשים דגש כדי שהקורות החיים שלי יתקבלו בצורה טובה?
קודם כל, חשוב שהקורות חיים ייבנו בצורה מאוד מסודרת, שזה יהיה מאוד ברור וקרי. חשוב לקרוא את דרישות התפקיד, קודם כל, כדי להבין אם אתה בכלל מתאים למשרה, ואם אתה חושב שאתה מתאים למשרה, אז באמת לוודא שהקוליפיקיישנס והדרישות שמחפשים, ואתה יודע אותם, באמת מופיעים בקורות חיים. לפעמים אנשים לא אומרים, אני יודע את זה, אבל זה לא כתוב בקורות חיים, ואם זה לא יהיה כתוב בקורות חיים, אנחנו בעצם לא נדע שהבן אדם יודע את הטכנולוגיות המסוימות שאנחנו מחפשים אותן. אז זה דבר ראשון שהוא מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף, באמת לנסות לעשות את זה בצורה מאוד קריאה, מאוד מובנת. הממוצע שקוראים קורות חיים הוא בערך 45 שניות עד דקה. אנחנו מקבלים מאות קורות חיים ביום, ואין לנו זמן לעשות ריוויו מאוד לאורך זמן על כל קורות חיים, ולכן חשוב שהמשרה הרלוונטית תופיע יחסית למעלה, שאנחנו נראה שיש לבן אדם את הדרישות המתאימות. חשוב לוודא שהקריטריונים בעצם קיימים ומופיעים, ויהיו אפילו אולי בבולד או משהו כזה.
אז השורה התחתונה עבור מי שמחפשים עבודה בהייטק, ואולי לא רק בהייטק, הוא לדאוג שקורות החיים שלכם תפורים, במרכאות, למשרה שאליה אתם פונים. שהטכנולוגיות והכישורים הרלוונטיים יופיעו כבר בראש הדף באופן ברור ובולט, וכך תעברו את הסינון הראשוני בסבירות גבוהה ותוזמנו לרעיונות הבאים. תודה רבה לסיגל שהתנדבה בחפץ לב לספר על הניסיון שלה בגיוס דרך עושים היסטוריה, ותודה כמובן ל-F5 שלקחה חסות על התוכנית. אתם מוזמנים להשמיע את הרעיון הקצר הזה לבעלי התפקידים הרלוונטיים אצלכם בארגון, לעזור להם לגלות את הפרסום בפודקאסטים, ולעזור לנו להמשיך ולהפיק את התוכנית. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם שצופה על הים ומטריעה על טעויות לשון מתקרבות, ניר סייג, כפיר נוח ונועם דגן משמיעים צלילי ים מרגיעים, ענת וייסברג, ניר העמית ונתן פוזניאק חוקרים את הנעשה במצולות, נועם קופרשטיין מצייר בצבעי מים, ניר חולי מנינג'ה מנקי משליך לים את הרשתות החברתיות, ניר דהן מחביא פנינים בתוך צדפות, קלי אולוקלין מחכה לנו בצד השני של האוקיינוס, דני תימור משמן את המנועים ומנהל את העסקים על החוף, ואני, רן לוי, פודקסטר במשרה מלאה. מי היה מאמין? אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
שלום לרן ומאזיני עושים היסטוריה. כאן ניר דהן, והיום חידה תאונה. דמיינו לכם שני לוחות מתכת היוצרים קבל. ניקח סוללה וחוטים ונחבר לשני הלוחות. אנחנו קוראים לפעולה הזאת תאינה. אם ננתק את הסוללה ונקצר את החוטים, נקבל ניצוץ. עכשיו נחזור על אותו הניסוי בדיוק, אבל לפני שמקצרים את החוטים ומקבלים ניצוץ, נרחיק מעט את הלוחות אחד מן השני. האם הניצוץ שיתקבל, אם בכלל, יהיה גדול יותר, קטן יותר, או זהה בחוזקו לניצוץ הראשון? עד לפעם הבאה, נשתמע.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.